לבוא בהשתנות של מערכת של היחסים בין החומר לרוח. זה עולם שבו, כפי שנגיד, אם ניקח את הסגנון של רמח"ל ודעת תבונות, שזה הכי קל לענייננו, זה החומר מפסיק להוות איפול על חיי הנשמה, אלא הדרבה הופך להיות מנסרה לגילוי אור הנשמה. סוף סוף הוא חומר, אני לא יודע אם אתה תקלוט את החומר כפי שאתה קולט אותו היום. כלומר, בדיוק באותה מידה שהיום אינך יכול לקלוט צבע אינפרה אדום בעיניים, אבל יש דבורים שכן רואים את האינפרה אדום, שאצלם זה בתחום הראייה. וכשם שיש יצורים, החתולים למשל רואים את הכל בשחור לבן ואינם רואים צבעים, הייתכן שאתה תתפוס בכלל את כל השייכות שלך אל העולם הזה באופן אחר לגרוע שאתה רואה היום. לכן קשה לומר סוף סוף זה חומר, כי זה שאתה רואה את החומר כמו שאתה רואה אותו היום זה סובייקטיבי, ועוד איך. חבל על הזמן כמה שזה סובייקטיבי. כי אם אתה מגיע, נגיד, לרמה של חלקיקי היסוד, אז העולם שם, מושגי הזמן והמקום הם אחרים לגמרי. אז יש התפיסה שלך נמצאת במקום שבו אתה רואה את הכל דרך מקום וזמן, זה דבר שיכול להשתנות.
מה החומר?
ממילא זה אומר שהחומר השתנה. כלומר, זה כבר לא אותו דבר. לא, זה לא אישי. זה יכול להיות שינוי בתפיסה הכללית של העולם. רוח התנומה
הזו בינה. אם אני נותר מה שאני רואה, זה חתול יראה כמוני. סתם לדוגמה.
אני לא יודע.
אני תמיד רואה כמוני.
תראה, סליחה, אתה נכנס לפרטים, ואני לא בטוח גם שזה נכון לראות את זה כך. כי יכול שגם החתול משתנה בגללך.
לא משתנה כמוך.
אולי החתול... לא, אתה יכול גם לתפוס, אני אגיד דברים שאולי קצת סוטים מהעניין, וגם אתם תחשבו שאני משוגע, יכול שהחתול הוא חלק ממך. הרי זה כתוב מפורש, וייצר השם אלוהים את כל חיית השדה, ויבאם אל האדם לראות מה יקרה לו. אז חז"ל אומרים, מה זאת אומרת? הוא בא על כל החיות ולא מצא בת זוגו. נכון? אז מה זאת אומרת הוא בא על כל החיות? זאת אומרת שהעולם החי הוא הנקבה של האדם. בכללו. נכון? אתה חי את זה ככה? לא. אנחנו לא במין זוגיות בינינו לבין העולם הטבעי, הביולוגי. אז יכול להיות מערכת תפיסה אחרת לגמרי.
אם אני רואה קיר בצורה של חקיקים זזים, לצורך העניין, כי אני רואה בפאזה אחרת.
אז אני שואל אותך איפה השגת את זה.
לא, בסדר. אחרי זה, אז בעצם אני יכול להזיז את החקיקים ולעבור דרכו. זה בשבילי אלסטי. למרות שהמציאות הייתה אחרת לפניכם.
עם LSD זה עובד טוב. זאת אומרת. תראו, אני אסביר לכם משהו. המושגים שיש לנו על העולם הבא זה בערך דומה למושגים שיש לעובר ברחם אמו על העולם שאחרי הלידה. אתם מבינים את היחס? תנסו לתאר לעצמכם מה יודע העובר במעי אמו על החיים שאחרי הלידה.
כל התורה כולה.
אני רוצה שתסביר לי איך זה לדעת כל התורה כולה. לא, אני זה ידעתי פעם, היום אני לא יודע.
רגע, לגבי
הלסדי
שאמרנו, אותו אחד ששינה את מצב התודעה שהוא מוכר, הוא לא שינה את המצב בשטח, את הפיזיקה הוא לא שינה. אפילו שהתודעה שלו השתתה...
אוף אתה יודע, למה יש ניסים? למה יש ניסים?
בזכות התודעה שמצליח לשלוח לגבי
הרגע שלו, אז
הוא מצליח לפתוח אותם את הים.
ודאי.
הוא לא ניסה בעצם
מספיק טוב. משהו כזה. כן, יש בהקדמה השנייה של גבורות השם. ששם המהר"ל מסביר לגבי הנס של עצירת השמש על ידי יהושע. אז המהר"ל שם אומר דבר מאוד משונה. הוא אומר, תדע לך שהשמש באותו יום שקעה. היא שקעה עבור הכנענים. והיא עמדה עבור ישראל. זה מאוד מעניין מה שהוא אומר. כן? זאת אומרת שמי שהנס נעשה בשבילו הוא חלק מן התופעה. זה קצת דומה למה שהיום מגלים בתורת הקוונטים. שהתודעה של הצופה היא גם כן חלק מן התופעה הנמדדת. אז מה? זה לא משהו. אתה חלק מהעניין. לכן אם אתה צריך שיהיה לך נס, אז הוא יקרה לך. אבל מי שלא צריך, אז זה לא יקרה לו. אתה אומר?
אם שבע זה בשלמות של העולם הטבעי,
כן.
למה נאמר השבת מן העולם הבא?
אם שבע, אני חוזר על השאלה בשביל הצופים, הגולשים. אם שבע זה בשביל, זה שלמות הטבע, אז למה השבת זה מעין עולם הבא? זו שאלה טובה. כי אני אוסיף כדי שהשאלה שלך תהיה ברורה לגמרי. שערי השבת היא היום השביעי בשבוע. נכון? תשובה. השבת היא מעין יום השמיני. ראיתי? כל שבעה ימים אנחנו חיים משהו מן היום השמיני. מדוע כל שבעה ימים? כי אנחנו בעולם הטבע. אז באחרית הטבע אנחנו נפגשים עם מה שמעל הטבע. כלומר, באחרית השבע אנחנו פוגשים את השמיני. לכן לא בכדי אמרו האומרים שהמעלה היותר עליונה של השבת זה לקראת סופה, בסעודה שלישית. ראווה דרעבים. טוב, מה? נקרא, כן, בסיום, פתאום מרגישים את זה. אני מכיר יהודי שאמר לי שהוא עושה סעודה שלישית עד שהוא מרגיש שזהו זה. זאת אומרת, זה יכול להימשך עוד שעתיים, שלוש, אחרי צאת השבת. עד שהוא לא בטוח ש... זה, זהו.
למה שלא יבוא השמיני השעור אחרי זה? למה
צריך לבוא ראשון? אז למה חוזרים ליום ראשון? העולם עוד לא התקדם, מה אתה רוצה? צריך לעזור לעולם. טוב, אז איפה היינו? לא, לא, לא התקדם. מה אתה אומר? נוח, מה יהיה בנוח? שהיה זמן אחר בתוך הטבע ומחוץ, כן, כן, בוודאי. אני יכול להתקדם בבקשה? טוב. יש מדרגות לעתיד לבוא. איך יספרו לעתיד לבוא? זה ודאי שזה ישתנה. תראה, למשל, היה לפני קצת יותר מ-200 שנה, במדינה ברברית באירופה, עשו מהפכה. עכשיו, במהפכה הזאת החליטו הברברים האלה לעשות כמה שינויים. אחד הדברים זה שהם ביטלו את הנצרות. לזמן קצר הייתה תקופה שהם רדפו את הכנסייה, סגרו את הכנסיות, ביטלו את הנזירויות וכל המסדרים וכו'. ואז הם החליטו לעשות חוק שיש אלוהים. כן, באספה הלאומית של צרפת הייתה חקיקה שיש מה שהם לא אמרו אלוהים, קראו לזה היש העליון. ואז אלוהים היה מבסוט שסוף סוף הקיום שלו היה חוקי. סוף סוף הקיום שלו נהיה חוקי. עד אז הוא היה מחוץ לחוק, אבל חקיקו שיש אלוהים. והוסיפו עוד כמה דברים, אמרו שמידותיו הם האמת והצדק, שהיכלו הוא העולם, ושמבטלים את השבוע ועוברים לעשור. ואז הם חילקו את החודשים, לחודשים של 30 יום, לשלושה עשורים, בכלל עשו לוח שנה חדש, והחליטו שיש עכשיו עשור ולא שבוע. עכשיו, מה הם רצו בעצם? הם רצו להיות כבר בלעתיד לבוא. זה הכוונה. אז כמו כל דבר שמקדים את זמנו, הוא הופך להיות זוועה. באמת, היו שם הזוועות של המהפכה הצרפתית, אבל הם הרגישו משהו, שהם נשמו איזה אוויר פסגות, איזה אוויר של עולם הבא. משהו כזה. מה? הצרפתית. כן. הם קראו זה המהפכה הצרפתית האוניברסלית, אם תרצה. משהו כזה, כן, בדי. אני חושב שהיו להם כוונות מאוד טובות, הם היו אנשים... בהחלט עם מחשבות גדולות, אבל הם הפכו להיות שופכי דמים בקרירות נוראה. טוב. התבטא, כן. הם לא הצליחו. טוב. אחת הטענות הייתה שעובדים יותר. כשאתה נח כל שבעה ימים, יש לך יותר ימי מנוחה. בחודש, שלושה. יש לך ארבעה, עכשיו נראה רק שלושה. מה? אז איפה אנחנו? ולימוד את המשיח של שמונה נימין, כי השלימות שיהיה לימוד את המשיח יהיה על הטבע. ואפילו למאן דאמר, אין בין העולם הזה לימוד את המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. שכל מה שמגדיר את לימוד את המשיח זה רק העצמאות המדינית. אז איך אתה יכול להגיד שיש מעל הטבע? איפה על הטבע במדינת ישראל? מכל מקום, השלמות הוא מגיע אל מעלה עליונה יותר מן עולם הזה. ולכך, הכינור של ימות המשיח, של ימות המשיח של שמונה. יש משהו מעל הטבע. עצם זה שזה שלמות. כי בעולם הזה אין כל כך שלמות. זה מה שהוא רוצה לומר. האמת היא, אפשר היה להסביר את זה קצת אחרת, כי הגמרא בעצמה אומרת שגם לשמואל שאומר אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שאול מלכויות בלבד, אבל במקדש, כלומר במחנה שכינה, כך אומרת הגמרא, במחנה שכינה כן יהיו ניסים, גם לדעת שמואל. זאת אומרת, כשאנחנו נבנה את בית המקדש, אז בתוך המקדש תהיה מציאות על טבעית, למרות שאנחנו עדיין נהיה בעולם הפוליטי, ההיסטורי. נכון? הוא יכול היה להגיד את זה, אני מציע לו. כן, אבל לא יכול לדבר איתו
ישירות. אז גם זה
הופך טבעי? לא, זה לא טבעי. כי כשאתה מחוץ למקדש, אתה בחוקים אחרים. בתוך המקדש, חוקים אחרים. למשל, דבר מאוד מעניין. אם, בעולם הטבעי, היחס בין הקוטר לבין ההיקף של המעגל, מה הוא?
פאי.
נכון? 3.1415 וכו'. זה מספר לא רציונלי כידוע. כן? מספר פאי. 3 ו... צאת בערך שביעית. עכשיו, בתוך המקדש כתוב מפורש בספר מלכים ששלמה עשה את הים, כן? הים אשר עשה שלמה. מה זה הים? זה היה איזה מין בריכה כזאת מנחושת שעמדה על 12 שברים מנחושת, ובתוכה היה מים. ושם מסופר שמשפה אל שפה היו 10 אמות. כלומר בריכה של 4.80 מטר. 4.80 מטר. זה בערך מהקיר הזה לקיר הזה. וההיקף היה 30 אמה. אז מה היחס בין הקוטר להיקף? 3. אבל אני יודעת כמה שנייה זה פאי,
3.14.
מה זה? מי אמר שזה? מדדו, כתוב. זה 30, זה 10. איך אתה עושה?
זה לא
יקרה.
שומעים
בני
ישראל תמיד מספרים עגולים, אלפים. לא היו
1432. לא היה.
אליפסה,
אולי
היה אליפסה.
הכתוב לא מתמקד.
אליפסה. אולי.
יש שם קו
וקבור. כן, אז הגרא שם מזה מדייק. על פי הגימטריה שם, בין הקריא לכתיב, אז שזה כן היה פאי. או שלומר, אני מציע לכם אפשרות, תחשבו על זה, שבמקדש פאי זה 3. אני אסביר לכם גם למה יש היגיון בדבר. שזה שאין יחס רציונלי בין הקוטר לבין ההיקף. למה זה? כי יש דיזהרמוניה בעולם שלנו. כלומר, אתה לא יכול לרבע את המעגל. או? כלומר, אתה לא יכול לספור את העולם במספרים שלמים. תמיד היה גוי אחד בשם פיתגורס. הוא הסביר שהעולם כולו בנוי על רשת של מספרים. המספר הוא יסוד הכל. וכך תלמידיו הפיתגוראים היו מלמדים. והיה אחד מהם שגילה, קראו לו ירון, הוא גילה איזה סוד של אותה כת, כי מה שהם למדו היה סודי. הוא גילה את זה שיש מספרים לא רציונליים. הוא גילה ששורש 2 איננו רציונלי. כאשר הוא גילה את זה, זרקו אותו לתוך הים.
מה זאת אומרת?
אם אתה לוקח משולש ישר זווית, שיש לו צלע אחת באורך של יחידה, והצלע השני גם כן באורך של יחידה, אז היתר הוא באורך של שורש 2. נכון? לפי חוק פיתגורס המפורסם, משפט פיתגורס המפורסם, נכון? שריבוע היתר הוא שווה לסכום ריבועי הניצנים. זאת אומרת שאתה לא יכול למדוד את היתר על ידי יחידה שמודדת את הניצב. זאת אומרת שזה בעצם מערער על כל הרעיון שהעולם בנוי על מספרים, או על מספר שלם על כל פנים. ובגלל זה יש קושי, כלומר יש קושי מהותי בעולם הגיאומטרי, למדוד את המעגל על ידי קווים ישרים.
לא הכל מדהים.
לא הכל מדהים. וזה מה שנורא. זה לא שבר. זה לא שבר, אני מסביר לך. לא, פאי הוא לא שבר. אם הוא היה שבר זה היה מצוין. אז זה יחס בין שני מספרים שלמים. אתה אומר, A חלקי B, ואז יוצא לך פאי.
שביעית זה לא שבע.
שביעית כן, אבל זה לא שביעית. זה לא באמת שביעית.
קרוב לשביעית.
פאי זה קרוב לשביעית, זה מספר לא רציונלי בהגדרה. יש גם להוכיח שזה מספר לא רציונלי. זאת אומרת, לא, זה אין סוף ספרות. יש לו אין סוף ספרות אחרי הנקודה. לכן אתה לא יכול לחלק אותו.
שביעית זה שווה 0.14.
לא, אבל לא בדיוק. כן, אבל היחס, אם אתה תמדוד את ההיקף ואת הקוטר, תחלק זה בזה, לא יצא לך שלוש ועוד שביעית. לא יצא. יצא בערך. יצא בערך. לא. לא, אני צריך להסביר לך הכל, אני לא מבין. טוב, אז בקיצור, זה אומר שהעולם שלנו איננו עולם מושלם. אבל ייתכן מאוד שבמקדש, אתה מדבר על מציאות אחרת לגמרי, ששם באמת אתה מודד אחרת, ואז פאי יהיה שווה 3. במקדש. אגב, ככה משתמע מהגמרא בסוכה. לגבי האופן שבו מודדים את הכותר ואת ההיקף של הספר תורה שהיה בתוך ארון הברית. ששם המפרשים מתלבטים, כי הגמרא שם עושה כאילו שפאי שווה 3, ואז יוצאות מסקנות, יוצאות קושיות לגמרא בגלל זה. כן? מה שאין כן, אם היית שם אומר שפאי שווה פאי, אז באמת לא היה קשה. כן, זה מה, הרשש שואל את זה. אבל לפי מה שאני אומר, זה פשוט. מה? כן, כן, זה ביי. טוב. אגב, זה גמרא ביומא. גמרא ביומא גם כן אומרת שהארון אינו מן המידה, וכל מיני דברים כאלה, נכון? אז במקדש הפיזיקה היא אחרת. אני במישור הזה כבר לא יודע מה סובייקטיבי ומה אובייקטיבי.
אם אדם סימילי,
אני אומר ככה, אתה יודע, נשאל, אם נכניס לפה ילד לחדר הזה והוא ישחק בג'ולות, והוא אומר, וואי, איזה יופי, החדר הזה נפלא, אפשר להשתמש בו בשביל לשחק בג'ולות, יש כאן פינות והכל, איזה יופי. באותו זמן מתנהל פה שיעור. אז האם הוא בעולם שלנו? ברור שהוא לא בעולם, הוא בעולם אחר.
אז באותו זמן שיהיה כן פאי ששלוש נקודה 14, באותו זמן יהיה גם לא פאי של
מציאות הספורט. אני לא יודע. טוב, אבל זה ברור שמי שהיה נכנס למקדש בזמן ששכינה הייתה שורה שם, הוא חווה יחס אחר אל המציאות ממה שאנחנו חווים. כן.
היחס במקדש היה יחס יותר נכון?
זה יותר נכון. זה הוא אחר. הוא אחר.
יותר שלם, לא?
הוא אחר. שלם, כן.
מה
אתה רואה שאתה
מרגיש
שאתה רואה
בצורה אחרת?
מה? אני לא יודע, אני לא הייתי במקדש, אז אני לא יודע. כשאני אהיה במקדש, אני אספר לך. כתוב הרי שלוש פעמים בשנה, יראה כלו זכורך אל פני האדון השם. אז אתה פוגש את הפנים שם. אני אף פעם לא פגשתי את הפנים, אז אני לא יודע. כן. יש כמה מדרגות של פנים, וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. לא. זה רבי יהודה הלוי. הוא אומר, רגע, אתה ספרדי, נכון? מה אתה עושה ביום כיפור? בזמן חזרת השץ, לפני הקדושה. ובכן, הקדישך מלך, נכון? אתם לא אומרים את זה? עבדו עליכם. טוב, בסדר. כי שם זה כתוב. זה בשחרית. איפה אנחנו? ולעתיד, שלא יהיה טבע גשמית כלל, אבל השלמות יהיה נבדל לגמרי, אז יהיה הכינור של 10 נימין. כי 10 נימין, הנה זה מה ששאלת, מה זה 10? מורה על קדושה אלוהית. כי העשירי הוא קודש, הוא מורה על עולם הבא שהוא עולם קדוש. ועולם הבא נברא ביוד. מה זה שהעולם הבא נברא ביוד? זה אמרנו, לא, זה עולם הזה נברא דווקא בשר ומאמרות, אבל מה זה יוד? מה זה האות הזאת? זה האות הראשונה בתגובה, אבל מה זה יוד? זה נקודה, יפה, נקודה. הציור של היוד, או יוד, זה נקודה. נכון? כלומר, הנקודה זה מה שלא מתפשט, שבו הכל אחד. לכן עולם הבא נברא ביוד. כי עולם של אחדות. נכון, יש מדרגות של שלמות, יש שלמות של הטבע, יש שלמות שעל הטבע, יש שלמות אלוהית. נכון. אבל יש הבדל. לא, העולם הזה נברא בעשרה, והעולם הבא נברא ביוד. זה נכון. אבל הוא גם מסביר שעשר זה המספר היותר גדול שיש. נכון? שם הוא מסביר ככה בנתיבות עולם, נכון? הוא מסביר שהיוד זה המספר, זה הריבוי המקסימלי. נכון? עשרה זה הריבוי המקסימלי, זה המספר הכי גדול שיש. נכון? והאות המסמנת את הריבוי הזה, זאת נקודה. אז כשאתה אומר בעשרה מאמרות, אתה רוצה להגיד משהו שהוא גם נקודה וגם ריבוי, דהיינו מערכת אורגנית שמשפיעה מנקודה אחת לנקודה שנייה בתוכה. בסדר? זה כשאתה רוצה להסביר את העולם הזה. זאת אומרת, בעשרה מאמרות נברא עולם, כי עשרה זה התפשטות של היוד. אבל אם אתה מדבר על העולם הבא בלבד, אתה לא אומר עשרה, אתה אומר הוא נברא ביוד. אתה לא אומר עשרה. ברור? זה החילוק. הוא אומר את זה.
אני חושב שאתה מצאת בזכירת המציאות של יוד. אין דבר
כזה. אתה לא יודע חיים שם. בשבילך, בעולם הזה, העולם הבא זה מוות. איך אנשים מפחדים?
מן המוות. שכל המציאות מפופרת בתוך חיים.
נכון. כן, אבל אתה לא יודע איך עושים את זה. לא ראית את זה בחיים שלך. עין לא ראתה. אז יהיה הכינור שעשרה נימין, כי עשרה נימין מורה על קדושה אלוהית, כי עשירי הוא קודש, הוא מורה על עולם הבא, שהוא עולם קדוש, והעולם הבא נברא ביוד.
ולכך,
קיבלנו משם. ולכך כינור של עולם הבא הוא של עשרה נימין. לא, באמת, השאלה של איפה, איך אני יכול לדבר על משהו שאני לא יכול לדבר? תשובה, קיבלתי משם. למה? מצוינת. ולכך המזמור הזה, זה כמו במשחק הזיכרון של רבי נחמן ברסלב, שמי שלא זוכר כלום, זה סימן שיש לו הזיכרון יותר גדול, כי הוא זוכר את הכלום. ולכך המזמור הזה, לא, חזרתי על משהו שהוא למד פעם. אתה זוכר את זה? אז לכן הוא הבין. כן. ולכך המזמור הזה, שהוא נאמר ליום שכולו שבת, נאמר עלי עשור ועלי נבל. ואמר, כי שמחתני השם בפעוליך ומעשי ידיך הרנן, איש בער לא ידע. כלומר, כי מתחילה הייתי מצטער כאשר ראיתי כי יש צדיקים בעולם הזה ברע, ורשעים שהם בטובה ובשלום. כלומר, בעולם הזה, מה איננו מאפשר לשיר בעולם הזה? הרשע. ולא סתם הרשע, אלא צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. זה הקושי העיקרי, שבעצם הוא היסוד של כל הכפירה. הכפירה היא יסודה לא בשאלות פילוסופיות, בדרך כלל, כי אם בשאלות מוסריות ערכיות. זה מובן? יש קושי, איך אפשר? היה אלוהי המשפט. וכאשר ראיתי כי יש צדיקים בעולם הזה ברע, ורשעים שהם בטובה ובשלום. וכאשר ראיתי פעוליך, שמחתני, כן? כי שמחתני השם בפעוליך. כי אז ידעתי שאין כאן שום חיסרון בעולם שבראת, אבל איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת, כתוב כאן לא יכין. אבל לפי התנך שבידי צריך להגיד לא יבין, ולכך חושב כי יש כאן חיסרון. שאף אם הרשעים מצליחים בעולם הזה, הצלחתם היא כמו העשב, שהוא ממהר לפרוח, וכיוון שהוא ממהר לפרוח, כאן ממהר להיות נאבד. כן? לכן הדשא של השכן תמיד יותר ירוק, אבל הוא גם נובל. כי נראה, מה?
יש מוסריות בלהבין ולדעת? זאת אומרת, להבין ולדעת, מוסריות נמדדת בלהבין ולדעת?
לא.
אבל אמר שזה...
זה גם, זאת אומרת, יש מידה מסוימת, זאת אומרת, אתה אומר לי, תראה, נגיד רע לי, יש לי שלושה אפשרויות להסתכל על זה. אפשרות אחת, שרע לי ואני גם יודע למה. איזה יופי, אם רע לי וגם אני יודע למה, זה כבר לא רע לי בעצם. אני כבר מבין את המשמעות, הכל בסדר. ויש האפשרות השנייה, זה שרע לי, ואני בכלל לא יודע אם יש לזה משמעות. זה הכי גרוע שיש. אולי אני סתם סובל, וזה חסר כל משמעות. ויש מדרגה באמצע. אני סובל, אני לא יודע למה, אבל אני יודע שיש למה. כלומר, זה מדרגתו של איוב. זה מדרגתו של איוב. שאיוב לא ידע את הסוד של ייסוריו בסוף, אבל הוא השיג שיש לזה משמעות גם אם היא לא גלויה לו. כן? אז זה מין נחמה כזאת שיש.
יש הגרלה בידיעה בין סוף.
מה? יש יחס, כן, ודאי. כן. שאף אם הרשעים מצליחים בעולם הזה, השכר היא כמו עשב, כן, בפרוח הרשעים, כמו עשב, ויסיסו כל פועלי עוול. אז שהוא ממהר לפרוח, וכיוון שהוא ממהר לפרוח, כן ממהר להיות נאבד. יש בספר תהילים, בהתחלה, על הרשעים, שלא כן הרשעים, כי אם כמוץ. אשר תדפנו רוח. מה זה המוץ? המוץ זה משהו שגדל יחד עם החיטה. זה חלק מהחיטה. ואז כשזה גדל, אותו כוח חיים שנותן כוח לחיות לגרעין, לחיטה, נותן גם כוח למוץ. ואז אתה לא יודע, כשאתה מסתכל על החיטה, מה בעצם עתיד לחיות. כי זה אותו כוח חיים. כמו כן, בעולם הזה, הרשעים והצדיקים ניזונים באותה המידה. כשמגיע הזמן של הבירור, אז החיטה משמשת לקמח, ואילו המוץ תדפנו רוח. זה הטרגיות של הגורל של הרשעים. אבל בהתחלה זה אותו כוח. ובמיוחד, דבר שאיננו כל כך מורכב, שאיננו נותן פרי, אז הוא חי הרבה יותר בקלות. כן? למשל, אם אתם רוצים לגדל חיטה, זה מאוד קשה. רוצים לגדל קוצים, לא צריך להתאמץ. איך מגדלים קוצים? לא עושים כלום. יש קוצים. כלומר, הטבע נותן הרבה קוצים. מפרוח רשעים כמו העצם.
נכון. אז לנו נוח להגיד דברים כאלה שיגמר הזמן, אז הדיבור יהיה שהרשעים זה המוץ וה...
כן, אז מה?
אולי זה נכון.
לא, זה לא נכון. אנחנו שם עובדים. טוב. זה לדעת, כן? טוב. כי נראה ששלמותו קטן. ואין לו שלמות גדול, ודבר שהוא קטן, ואין לו שלמות גדול, הוא ממהר לצאת לפועל, כפי שהוא קטן מאוד. וכמו שהתבהר, כן? למשל, בעלי חיים. עגל, שעה אחרי לידתו, כבר רץ לו בשדה. לעומת זה, האדם, עד שהוא מצליח ללכת, לוקח לו הרבה זמן. אז וזה יוצא שהעגל הוא יצור שלם יותר מן האדם, נכון? כי השלמות שהוא צריך להשיג, היא שלמות קטנה. לכן הוא ממהר להוציא אותה אל הפועל. לעומת זה, האדם שהשלמות שהוא צריך להוציא לפועל היא שלמות גדולה מאוד, לוקח לו זמן רב עד שהיא יוצאת אל הפועל. ולפעמים אפילו לא די בחיים של פעם אחת. לפעמים צריך לגלגל אפילו כדי להשלים.
יש מישהו שיכול לכתוב את התהילים ההפוך ולהגיד שהמוסר, אולי הרב דבר דיבר על זה טוב, שהמוסריים הם בעצם נאבדים כי הם עסוקים בכל מיני דברים שהם... שלא
מחיים
אותם מספיק, ואנחנו, אותם אנשים שפועלים בעולם, אנחנו נמשיך הלאה, כי אנחנו דואגים לזה שאנחנו
מתקדם. מיליהט, כן, מיליהט.
אפשר להגיד
ככה. אמרת תהילים ההפוך. כן, זה מיליהט.
אפשר להגיד. זאת אומרת, החיבור שלהם יהיה אחר, ויגידו שבעצם אנשים שפסיקים במוסר, הם מפסידים את עצמם. ואותם אנשים שמתעסקים באיך להשיג את עמדות הכוח במציאות, ולחזק אותם, הם נמצאים.
זה פרק למד, זה פרק מ"ג בתהילים.
תהילים
שלנו? כן. במיליאד שלנו. טוב. כן, מ"ג. כן.
הצדיקים לא מרגישים קשר לרשעים ובגללם.
זה הפרק שבו כתוב, עד אבוא אל מקדשי אל הבינה לאחר איתם. מה אתה אומר? סליחה.
הצדיקים לא קשורים גם לרשעים. יש להם אהבה אליהם?
ודאי שהצדיקים יש להם אהבה לרשעים.
אז הם לא יחיו, גם תהיה להם תועלת טובה בזכות הצדיקים?
אז הצדיקים צריכים להחזיר אותם בתשובה. נכון?
זה חייב להיות בעולם הזה?
על פי הפשט כן. טוב, איפה היינו? כי נראה ששלמותו קטן ואין לו שלמות גדול, ודבר שהוא קטן ואין לו שלמות גדול, הוא ממהר לצאת לפועל כפי שהוא קטן מאוד, וכמו שנתבר. אבל דבר ששלמותו, ששלמות שלו גדול ביותר, אינו ממהר לצאת לפועל כפי משהו גדול, אבל כשיצא לפועל, אז יש לו קיום גמור. וכמו שתראה בתמר ובארז, שהתמר אינו ממהר לצאת לפועל, ובזמן רב הוא יוצא לפועל. ומי שיצא לפועל, והוא בשלמות שלו, יש לו קיום. כן, צדיק, כתמה, יפרח. לא כמו העשב. העשב, תוך שבוע יש לך כבר עשב. אבל התמר לוקח הרבה זמן. ולכך, הרשעים שהם מצליחים בעולם הזה מפני ששלמותם הוא קטן. לכך ממהר לצאת שלמותם אל הפועל בעולם הזה, לפי קטנות שלמות שלהם. וכך ממהר. כי העולם הזה גם כן, לפי קטנות שלמותו, יצא לפועל קודם. כן? העולם הזה הוא לפני העולם הבא. וזה שאמר בפרוח רשעים כמו העשב, והציצו כל פועל להבן, כי העשב ממהר לצאת אל הפועל. וכמו שהעשב ממהר לצאת אל הפועל, כך ממהר להיות נאבד. וכן הרשעים, מה שהם בעולם הזה בטוב ובשלמות, אין זה רק כמו העשב, שהוא ממהר לפרוח. וכך הוא ממהר להיות נאבד גם כן. אנחנו באמת הרבה פעמים רואים שהרשעים הגדולים שהצליחו הרבה, אבל זה היה לזמן קצר. אבל הצדיק, לפי גודל שלמותו, אינו ממהר לצאת לפועל כל כך, ולכך אינו מקבל שלמותו רק לעולם הבא שכרו, ואינו ממהר להיות נאבד גם כן. והכל, כמו שהתבהר הדבר, מי שיש לו שלמות קטן, לכך מיד בעולם הזה ממהר לצאת לפועל. אבל הצדיק, ששלמותו גדול, מאחר לצאת שלמותו לפועל לעולם הבא. וזה שאמרו בברכות, שאמר לו רבי יוחנן לרבי אלעזר, שהיה מצטער. אמר לו, למה אתה מצטער? אם בשביל מזונת שלא היה לך כדי סיפוקך, כן? אתה חיית חיי עוני, אין אדם זוכה לשתי שולחנות. ואז הוא שואל אותו עוד כמה שאלות בהמשך. אבל מה פירוש דבר שלא זוכה לשתי שולחנות? כלומר, הסעודה שהיא השלמות אל האדם, אין אדם זוכה לשתי השלמויות, שאם היה לך השלמה בעולם הזה, לא היה לך השלמה בעולם הבא. כי דבר זה אי אפשר שיהיה לאדם שתי שלמויות, לכך אינו השלמתך בעולם הזה. זה, טוב, פה יש במקום לי שאלה. האם לא מצאנו צדיקים שיש להם גם כל טוב בעולם הזה וגם כל טוב בעולם הבא? האם לא מצאנו? אז זה הדיון של המערל. ובתוספות. דיבור המתחיל לא כל. גרסינן, אין כל אדם זוכה לשתי שולחנות. כלומר, התוספות היה קשה להם מה שאמרנו עכשיו. ולכן הם מביאים גרסה אחרת. במקום להגיד אין אדם זוכה לשתי שולחנות, שזה נשמע כקביעה גורפת, הם אמרו, אין כל אדם זוכה לשתי שולחנות. אבל יש שכן. ברור, יש כאלה שכן. המהר"ל דוחה את הגרסה הזאת. אנחנו נראה שזה לא נכון, לפי שיטתו. אבל בוודאי נמצא הרבה שזכו לשתי שולחנות, כמו רבי, שהיה עשיר גדול. ופירוש זה אי אפשר. הנה, אתם רואים? המהר"ל אינו מקבל לדברי התוספות. כי איך יהיה לאדם שתי שולחנות? כי השלמות שיש לאדם כאשר נמצא בפועל הגמור, ולכך אי אפשר שיהיה אדם בשלמות ובפועל בעולם הזה, וגם יהיה בפועל לעולם הבא. כלומר, אז איך נסביר אנשים עשירים מאוד, שהיה להם כל טוב בעולם הזה, אבל הם לא נהנו. כלומר, ברגע שאתה חי בתודעה כזאת שיש עולם הבא, אז כל היחס שלך אל העולם הזה, גם כשאתה בטובה שלמה, הוא יחס של חוסר סיפוק. מובן? כן, ואף על פי חי. כן, למשל, רבי יהודה הנשיא, כשמת, זקף 10 אצבעותיו, ואמר, לא נהניתי מן העולם הזה, אפילו אצבע קטנה. מה? לא, אבל הוא היה שלם בכל דבר. אצל רבי היה לו גם עושר, גם חוכמה, גם בנים, גם, כלומר, לא היה דבר שהיה חסר לו לרבי. למה? בגלל שהוא בן העולם הבא. מאחר הוא בן העולם הבא, זה דופק לו את כל הענה. לא בגלל שהוא דואג לעבירות, כי הוא ידע שהוא צדיק. מה? כי לא די לו בעולם הזה. זה הכוונה. יש סיפור במדרש רבה על איזה רומאי אחד, עשיר מאוד, שעשה סעודה גדולה. ואחד המאכלים לא היה מטובל כמו שהוא רצה, ואז הוא הפך את כל השולחן. ואז היו שם יהודים, ככה מסופר במדרש רבה, ששאלו אותו, מה קרה? בשביל מאכל אחד אתה הופך את כל השולחן? הוא אמר, אתם מדברים ככה כי לכם יש עולם הבא. אבל לי יש רק בעולם הזה, זה צריך להיות מושלם. בסדר? אז זה, מלא, גם היחס שיש לעשיר הזה, הצדיק הזה, שהוא עשיר, אל העולם הזה, מוכרח ללקוט בחסר. לכן המהר"ל אומר, אין אדם, לא אין כל אדם, אין אדם בכלל, זוכה לשתי שולחנות ביחד. או יצחק לא היה בעולם הזה. אבל הוא לא... אבל זה מה שנסביר לך, אבל הוא לא היה בעולם הזה. הוא היה עולה תמימה. לכן ותיכהנה עיניו מראות. וגם יהיה בפועל בעולם הבא. כי אם הוא בשלמות בעולם הבא, אי אפשר שיהיה בשלמות בפועל בעולם הזה, ומאחר שלא היה בשלמות בפועל בעולם הזה, נראה כן ראוי לו עולם הזה, ואם היה בפועל בעולם הזה, אם כן אין לו עולם הבא. מאחר שעצם שלמותו שהיה בפועל היה בעולם הזה. וזה שאמר, אין אדם זוכה לשתי שולחנות. כי השולחן, על ידי זה הוא בשלמות ובפועל, מה שראוי לאדם. וגם רבי, שהיה עשיר, לא זכה לשתי שלמויות, שאם היה לו, צריך להגיד, שאם היה לו השלמה בעולם הזה, לא היה לו ייסורים. שתראה מזה, כי לא היה לו השלמה כלל בעולם הזה. והיינו מדברים על מסכת ערכין, כל אשר הוא 40 יום בלא ייסורין, כבר קיבל עולמו בעולם הזה. והיינו משום שכבר היה שלם, וקיבל השלמה בעולם הזה. ואין אדם זוכה לשתי סעודות, רוצה לומר שתי השלמות. שתי השלמות. ולכך אמר דוד, כי בוודאי איש בער לא ידע אוכסי להבין בפורח רשעים כמו עשב וסוכל פועל להבן, אבל הצדיקים הם כתמר ארז, ואמר שהם שתולים בבית השם, וחצרות אלוהינו יפריחו. כלומר, כי הצדיק נסיעתו ומקומו בבית השם, וחצרות אלוהינו יפריחו, כי נשמת הצדיק נטוע ועומד במדרגה העליונה הקדושה. ולכך אין שלמותו בעולם הגשמי, שאין ראוי לזה, מאחר כי נשמתם שתולים בבית השם. לכן הן יוצאים שלמותם לפועל רק בעולם, שהוא גם כן קדוש נבדל. לא כן הרשעים, שנשמתם במקום שאינו קדוש. לכך שלמותם יוצא לפועל בעולם שאינו קדוש. וכל זה להגיד כי ישר השם, צורי ולא עבלת בו, מה שנמצא רשעים מצליחים בעולם הזה והצדיקים בייסורים בעולם הזה. וכאשר תעמוד על דברים אלו, אז תדע באמת ובאמונה מה שאין לישראל, שהם הצדיק הכללי, עולם הזה. ורוב עולם הזה הם בצרה, הם, כלומר ישראל נתונים בצרה, שאין דבר זה מורה על מיעוט שלימותם הגדול אשר יש להם בעולם, אשר להם מיוחד הוא עולם הבא. אשר להם מיוחד הוא עולם הבא. ואין להאריך יותר... זה ענף של זה.